שבוע טוב, שמי ישראל רוזנברג, אני אבא של ידידיה רזיאל שנפל בשמחת תורה יחד עם עמיחי ויצן בקרב על כרם שלום. כרם שלום, נראה אותו איפה הוא נמצא, מה המיוחד שבו, במסגרת כיתת הכוננות של כרם שלום בהגנה על הקיבוץ. קודם בואו נקדים מה המיוחד שבקיבוץ כרם שלום מבחינת הרכב האוכלוסייה. כרם שלום זה קיבוץ שהוקם כבר, אם אני לא טועה, בסביבות השנת 1960-1970. הוא הוקם בתחילה כהיאחזות נחל דתית, ולאחר מכן הוא הפך להיות קיבוץ של השומר הצעיר. בתחילה היו שם אנשי מצפן שהיו קיצוניים ביותר, אבל המריבות לא החזיקו אותם. הקיבוץ התחלף והתחלף 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 עד לפני בערך 6 שנים, כאשר התנועה המיישבת פנתה ל-17 המשפחות שהיו בקיבוץ כרם שלום ואמרה לכם, אמרה להם, יש לכם שתי אופציות. אופציה אחת, להגדיל את מספר התושבים. אופציה שנייה, אנחנו מפרקים אתכם וזהו, קיבוץ כרם שלום חדל להיות. אנשי הקיבוץ החליטו לעשות ניסיון אחרון, והם, בגלל שהם לא חששו שאנשים שירצו לבוא לשם ירצו לעשות זאת בגלל הנדלן של הקיבוץ. הקיבוץ היה יחסית הרבה מרחבים, הרבה שדות. הם פנו לקבוצה דתית, אמרו, ננסה על קבוצה דתית. ואיזו קבוצה דתית? הקבוצה הדתית היא הארדקורט של הציבור הציוני דתי. פירושו של דבר, הקבוצה הייתה 9 משפחות שבה מבוגרי הר המור, בוגרי מצפה רמון ובוגרי אלון מורה. אלה היו 9 משפחות שהחליטו לחיות ביחד, והדבר הזה הוא מדהים. כמה שיש הבדל עצום בין שתי הקבוצות, שתי הקבוצות חיות ביחד, בית ליד בית, זה לא שזה שכונה שכונה, אחד גר יד השני, חברויות יוצאות מהכלל, אבל כל אחד שומר על המסגרת שלו. אתם תבואו ליישוב לשם, אז תראו שיש שעות, תמיד צריך מישהו שיזיז את זה פה, מישהו צריך לשבת פה כדי פעם לפעם להזיז, בינתיים זה לא כך משנה, אבל יש שעות נפרדות לבריכה, יש אפשרות חופשית ללכת לכל בית ספר שאתה רוצה, כל מסיבה שנעשית היא נעשית בכשרות, יודעים שלבשל מבשלים הדתיים או החילונים באים לבשל את הדתיים. יש משפחות שהן אוכלות לא כשר לחלוטין, אבל הן מחזיקות סט מיוחד בבית לאם באה משפחה דתית שיהיה אפשר להגיש להם. מצד שני, הקבוצה הדתית היא קבוצה דתית בלי חוכמות. יש להם בית מדרש, יש שם בית כנסת, כל הספרים שיש לכם פה יש גם שם, יש בית ספר, ופשוט משהו מדהים. המיוחד עד כדי כך היה שגם בתקופה של הרפורמה המשפטית, למרות שמן הסתם שתי קבוצות, חלקם בהבדל גדול אחד מן השני, לא היה, הדבר הזה לא בא לידי ביטוי כי הוא זה ביישוב. החברויות נשארו כמו אין שום בעיה. כל ממשיכים לחיות ביחד, כל אחד במקומו, כל מה שעושים ביחד, עושים ביחד. וזהו זה. כשאומרים קיבוץ כרם שלום, קל מאוד לטעות. מכיוון שכשאומרים כרם שלום יש בעצם 3 מקומות מתייחסים אליהם, וצריך תמיד להבדיל. יש לכם פה תמונה על המסך, מעבר כרם שלום זה המקום הכי דרום מערבי בארץ ישראל. זאת אומרת, זה המערב, פה זה הגבול עם מצרים, ופה זה הגבול עם עזה. פה מחנה כרם שלום, מחנה כרם שלום זה המחנה שגדוד הקו או פלוגות הקו יושבות בשני מקומות בחלק הדרומי, וזה המחנה שאומרים מחנה כרם שלום, זה מחנה עמיחי או עמיתי, שזה היושב. אז שאומרים כרם שלום נפלו כך וכך אנשים ונחלו, צריך לשאול איזה כרם שלום. ופה פשוט נמצא הקיבוץ. הקיבוץ נמצא פה, ועוד מעט נראה איך הוא נראה הקיבוץ. אתה יכול בבקשה לכתוב את זה, תסגור את זה, ותפיל את זה. תקדים את זה בבקשה. תקדים, רק שנייה, פחות או יותר זה המקסימום שאפשר פה להקדים. זה תצלום אוויר של קיבוץ כרם שלום, כאשר מבחינתי, כיוון שהיישוב יושב מה שנקרא תמיד צפון צפון מזרח כולי, אז לציין באופן כללי את הכיווני האוויר של הקיבוץ. הצד הזה זה נחשב הצד המזרחי, זה הצד הצפוני, זה הצד המערבי, וזה הצד הדרומי. כאן נמצא את הכניסה לקיבוץ, זה הכביש הראשי של הקיבוץ, וצריך לדעת שלקיבוץ כרם שלום יש בעצם שתי גדרות. יש גדר אחת היקפית מבחוץ שמקיפה את כל הקיבוץ, שהיא גדר רגילה. ולקיבוץ עצמו יש עוד גדר שהיא מחולקת לשני חלקים. החלק הזה הוא פה מתחיל, ממשיך כאן, אתם יכולים לראות את הדבר הזה, זה בערך עד פה, זאת חומה. שמטרת החומה היא להגן על ירי מכיוון עזה לתוך היישוב. הגדר, הגבול, מה שנקרא הגדר עזה, נמצאת כ-350 מטר מהקיבוץ. אני יודע, בית אמנם יותר קרובה לרפיה, אבל הכוונה, הגדר של רצועת עזה. מפה ופה, יש לך בעצם גדר נוספת, אבל היא גדר רגילה, לא יודע, כמה טלטליות יש בה, וכו' וכו', יש פה אפילו כניסה פה, נוספת, חוץ מזה. עכשיו, כדי להכיר את הקיבוץ לצורך ההסבר של מה שאני אומר לספר לכם, אז בואו נכיר כמה מקומות חשובים בקיבוץ. דבר ראשון, זו החווה הסולארית. הקיבוץ יש לו חווה של כל מיני, איך זה נקרא הדבר? קולטים, שקולטים מהשמש ויצרים חשמל. אבל גם לי עצמי, עד שלא באתי, מה שנקרא לעשות חפילה, להבין בתוך היישוב עצמו את מהלך הקרב, אז אני לא, היה לי קושי מסוים שלא הבנתי, והתשובה היא פשוטה מאוד, הטצה שלפנינו היא טצה מ-2022. בינתיים נוספו עוד כל מיני פאנלים סולארית גם בחלק הזה, כשאומרים חווה סולארית, הכוונה היא כל החלק הזה עד הלולים. הלולים לא פעילים, אבל כל מי שבא לכרם שלום יודע שזה הלולים. עכשיו חשוב לי מאוד לציין מה המקומות, מי האנשים שעליהם מתייחסים, וחשוב לדעת פחות או יותר איזה בית ובאיזה בית הם נמצאים. דרך אגב, אני עם אשתי ואחד מבנותיי היינו בכרם שלום בשמחת תורה במקום, היינו 25 שעות בממד. מה שאני אומר זה לא מתוך ידיעה אישית, מכיוון שחוץ מההתחלה הטיפה שאני יודע, מידיעה אישית, כבר שהבן בתחילה היה טיפה בבית, והרוב זה מתוך שריינתי את כל חברי כיתת הכוננות, עברתי על סרטונים, עברתי כל מיני דברים, וגם היום אני עדיין ממשיך ומקבל מידע נוסף, ואם יש פה איש, מישהו שעובד בשבק, שיגיד לזה בסוף, מכיוון שאני רוצה להשיג ממנו משהו. אז הוא יגיד שיכול לעשות לי לעזור, הוא יכול לפתור הרבה מהבעיות שלי. טוב. פה, הבית הזה, שעומד פה, זה זוג בתים מחוברים, שפה גרים, דרגה, בואו נעשה, אולי נזכיר את זה. כיתת הכוננות עובדת בשיטה של מפקד, וכל אחד הוא בעצם זוג. זוג עובד בזוג, כל, כמו יחידה צבאית, זה אמנם כיתה, אבל יש חוליות, החוליות הן זוגות. במקום הזה גרים, פה גר ידידיה רזאל, הבן שלי, ולידו קר מאירי פיניש, הם זוג. וזה חשוב לסיפור בהמשך. הבית הזה, זה הבית של עמיחי שינדלר. אני מן הסתם חלקכם מכירים את הסיפור, אני אסביר קצת יותר ואוסיף על מה שקרה ביותר בפורה. פה, בבית הזה, היה גר עמיחי ויצן, שהוא בעצם בנו של הרב של פסגות, ידידיה ועמיחי גדלו יחד ביישוב פסגות. אחוריהם, אחרי הבית הזה, נמצא הבית של דודי רבי, שהוא... אשתו היא נשואה לבן של הרב של הטרת, שהוא הרב אריאל, שהוא הבן של הרב יעקב אריאל מרמת גן. ופה, אם אני לא טועה, זה הבית של אלי בנדור. אלי בנדור הוא סגן הרב שץ, שמבחינתנו זה האזור היותר חשוב של מה שקרה בקרב. כמובן, אנשים נוספים גרים במקומות נוספים, והם הצטרפו לקרב. דבר נוסף זה הבית הזה. הבית הזה הוא בית יוצא דופן מבחינת קיבוץ קרם שלום. במה הוא יוצא דופן? הוא יוצא דופן שזה הבית היחידי שיש לו מצלמות. אנשי המשפחה הזאת, היה חשוב להם שיהיה מצלמות, הם טענו שגונבים וכו'. בסדר, הם עשו בשביל הבית, והדבר הזה היה משמעותי. מה, אם יש פה דבר שאני החסרתי, זה אני לא זוכר. בואו ניגש לגוף הסיפור. צריך לדעת שיש דבר שהוא בעצם יוצא דופן בקרב בקיבוץ קרם שלום, בין כמעט, אני לא מאמין, אולי אפילו כל מה שקרה בשאר היישובים, בלי להוריד כי הוא זה מעוצמת הניסים והקידוש השם והאנשים שהקריבו את נפשם ביישובים אחרים, לקיבוץ קרם שלום יש ייחודיות, ובגלל זה היה לי חשוב מאוד לספר את הסיפור. אני ניסיתי להגיע לתקשורת עם הכל, בייחוד לערוצים 12 ו-13, לא הצלחתי להתקדם, וזהו, 14 הוא בעצם היחידי ש... נותן לנו במה יותר גדולה, אבל גם הוא אין לו את הזמנים לספר את כל הסיפור. אולי הקשבתם ביום רביעי האחרון בשעה 2, אולי סיפור סופר לכם, שאני התארחתי אצל תלמיד שלי שנמצא ב-14, קוראים לו עמיחי טויבר, עידו טאובר, ו-10 דקות הסברתי לו. הוא פשוט שמע את ההרצאה שהעברתי בישיבה במעלה אדומים, שם לימדתי עד לפני 3 שנים, הייתי רם שם, והוא הביא אותי וסיפרתי לו את הסיפור בקצרה, כאשר אני בעצם הסברתי לו גם למה חשוב לי לספר את הסיפור. וזה מה שלקחתי על עצמי, לספר את הסיפור לכל מי שמוכן לבוא ולשמוע. כמובן, אני לא עושה את זה בקלות, אחד הכוח, אבל זה בחינם, אף אחד לא עולה לי שום דבר. למקום כמו כאן אני הגעתי גם במכונית שלי, עם כל יותר אחים שצריכו להביא אותי, כבר שאין לי כבר חשק לנו כל כך, אבל כפי יכולתי, מקווה שקודם יכולתי להמשיך כוח לנושא הזה. הקיבוץ כרם שלום, כפי שאמרתי לכם, היה משהו מיוחד. המיוחד שבו היה שכיתת הכוננות הייתה מאובזרת ומאורגנת ונלחמה מתחילת היום כיחידת כיתת חיר, שבעברית שלנו אומרים היא תזזה בכל הקיבוץ מצד לצד לפי הבעיות שהיו במקום. זאת אומרת, ברוב המקומות כיתות הכוננות היו אחד, שניים, נלחמו, אבל פתאום קפצו, היו צריכים להשיג נשק, היו צריכים כל מיני דברים, ונלחמו בעצם במידה מסוימת בבודדים. כיתת הכוננות של כרם שלום, משעה 6:30 בבוקר עד שעה 1, ניהלה קרב של כיתת חיר בתוך היישוב הזה, לבד. זה נקודה שהיא משמעותית. זה הבדל עצום מכאלה שהם נתקלו פה, אבל יש פה סיפור של נס, של הצלה של קיבוץ, בגלל חבר'ה שהיו ועבדו כמו שצריך. אם מדברים מה היה מיוחד, למה הקיבוץ הזה היה שונה מקומות אחרים, וזה צריך להגיד, גם אם לצערנו אולי יש בו איזה פגיעה במקומות אחרים, אבל חבל שהם עצמם לא מודים בזה, אבל צריכים להגיד את זה, צריכים להגיד, הם עצמם צריכים לראות על זה. אליה בן שמעון, הרבש"ץ של קיבוץ כרם שלום, היה אדם רציני, הוא לקח את כל הסיפור הזה בצורה רצינית ביותר, הוא לא חיפף. למשל, כשהיו מתכנסים מפעם לפעם כיתות הכוננות באזור, היו צוחקים עליהם, אתם מתרגלים בצורה כזו רצינית והכל רציני, הרי צהל כבור שנייה מגיע ואתם הולכים הביתה, מה אתם מתאמצים כל כך? אין. יש סיפור שאחד מהמדריכים שם שאל את מי אני מדריך, הוא בא ואמרו לו, אתה מדריך היום את כרם שלום. הוא אמר, בבקשה, לא. כרם שלום, הם לוקחים דברים מדי קשה איתם לעבוד איתם. הם רצים ברצינות, הם תופסים עמדות, הם עושים, הם מתנהלים כאילו זאת מלחמה. עזבו אותי, באמת. מישהו אחר שיקח את אנשי כרם שלום. כיתת אליה בן שמעון אסף כספים, כדי שלכל אחד מחברי כיתת הכוננות יהיה אפוד קרמי, תהיה קסדה תקנית, ודבר נוסף, שבזה הוא שונה מיישובים אחרים. הוא אסף, הוא דאג שלכל אחד מכיתת הכוננות תהיה בבית כספת לנשק ארוך. אחד הסיבות שבכל הרבה יישובים לקחו את הנשק, זה בגלל שבדואים נכנסו וקנבו את הנשק. לכן, מכיוון שחשוב כמובן שלא עתיד להיות שום דבר, אז אמרו, משמע שקנבו את הנשק, נשים אותו בנשקייה. מכיוון שבקיבוץ כרם שלום לכל אחד בבית הייתה כספת מחוברת לקיר, שהנשק הארוך היה שם, לכן לא לקחו להם את הנשק. כך שביום שהתחיל הכוננות, כל אחד בשיחת הבוקר, כל אחד קפץ מהבית, כאשר הוא בעצם כמו כל חייל שמתחיל להילחם. בואו נציין את שמות אנשי כיתת הכוננות. זה סיפור חשוב. הרבש"ץ אליה בן שמעון. הם היו 9 חבר'ה, כאשר מחולקים ל4 זוגות. הזוג הראשון זה ידידיה רזיאל ו... מאיר פיניש. השני זה עמיחי ויצן עם שיראל חפז. השלישי זה אלי בן דור עם דודי רבי. ואחרון זה יאיר ויזנטל שנפצע, נסתם אולי גם שמעתם את שמו, יחד עם אלעד סימון, שהם היו הזוג הרביעי. בנוסף לזה בקיבוץ היו 4 חיילים שעשו מה שנקרא הבטחת יישובים. הם היו 4 חיילים של סיירת נחל, שהיא הייתה זו שבעצם שהחזיקה את הקו, כמו שראיתם במחנה, היא החזיקה את כל הקו שם בעצם הם קיבלו חזק מאוד על הראש, המגד נהרג, המחת נהרג, כולם, היה שם פשוט קטסטרופה מה שקרה ביישוב. ארבעה אלה היו תוספת ליישוב. עכשיו, למה כל כך אני מבדיל את זה? כבר שמעו את הסיפור שכבר מההתחלה הייתה, נוצר מצב שהארבעה אלה היו קצת בצד עד שלב מאוחר, בגלל מה שקרה בתחילת הקרב. שבת בבוקר, שמחת תורה, 6:30, צבע אדום. צבע אדום. צבע אדום בקיבוץ כרם שלום, לא יורים על כרם שלום טילים. כבר שאם יראו טיל, הוא יגיע למצפה רמון. 350, 400 מטר, 500 מטר, קילומטר, זה יחלוף מעל. מה שיורים על קיבוץ כרם שלום, זה מרגמות. לפי הערכות, ולפי מה שידוע, מרגע שאומרים כרם שלום, יש לך 15 שניות לרוץ לממד.
צבע אדום.
מה?
מרגע שאומרים צבע אדום.
מה אמרתי?
כרם שלום.
גבעת. צבע אדום, עד שמגיעים למעל 15 שניות, לא פעם קורה שאתה שומע את הפיצוץ ואחר כך שומע צבע אדום. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד, אבל זה מה שצריך להיות. מה עושים ברגע שיש צבע אדום? מכיוון שהדבר היחידי שחושבים ממנו זה בעצם מידי הפקדת מרגמות זמנית, כולם רצים לממדים, מסתגרים בממד, מחכים את הזמן שצריך לחכות, ויוצאים החוצה. יש עוד צבע אדום, חוזרים. צבע אדום, רצים לממד. ידידיה רץ לממד, וכאשר הוא רץ לממד, הוא שם לב שיש פה משהו שונה, הוא שומע ירי. אם שומעים ירי, הוא מיד חוזר לחדר שלו, מתלבש, כולל כל הבגדים, הכל, ויוצא החוצה, כדי לא, לפני שהוא פותח את הפלאפון, כיוון שהקשר ביניהם מתבצע דרך הוואטסאפ, אין להם מכשירי קשר, אלא דרך הוואטסאפ, הוא יוצא החוצה, ואז הוא מפעיל את המכשיר. באותו זמן, אליה בן שמעון מספר, תשמעו את זה אחר כך בסרטונים, שני סרטונים שיש פה, שהיה נראה לו שזה משהו יוצא דופן. ההפגזה הייתה כל כך קשה, שזה היה נראה משונה. אז הוא שלח הוראה בוואטסאפ להסתגר בממדים, וכיתת כוננות לצאת החוצה. לכל זוג בכיתת כוננות, יש מקום שכשהוא מוקפץ, זה המקום שלו בהתחלה. ידידיה ומאיר פיניש קופצים, והאזור שלהם שהם צריכים להיות בשלב הראשוני זה בערך פה במקום הזה. מאיר יוצא החוצה יחד, והוא מנסה לתפעל את הנשק שלו. הנשק לא עובד, יש לו תקלה בנשק, יש לו תקלה בנשק. אז הוא אומר לידידיה, אני חוזר הביתה להחליף את הנשק עם אקדח שיש לי בבית. ידידיה חוזר יחד איתו, עובר לך בית, הוא נכנס הביתה ואומר לי, אבא, יש חדירה בין חולית לסופה, ושני הקיבוצים שנמצאים יותר צפון מכרם שלום, והוא שאל אותי אם אני רוצה את האקדח שלו. האקדח שלו זה בעצם היה אקדח שהיה פעם שלי, אלא אני העברתי אותו אליו. אמרתי לעצמי, מה, יורים מרגמות, אז מה, אני צריך את האקדח לפגוע במרגמה? מה אני צריך את האקדח? שישאר שם במקום. ולא לקחתי אותו. אחר כך לקחתי אותו, בשלב ראשון לא לקחתי אותו. הוא יוצא החוצה. ופה אני מתחיל לספר לכם את ההתקלות הראשונה שהייתה, התחילה מסביבות 6:45, היא נמשכה עד 7:15, ו... יש מה שמיוחד לעצל הסיפור הזה, שיש בעצם תיעודים ממצלמות גוף של אחד המחבלים, ופה אני צריך את השבק מה שנקרא. מדוע? מצלמת גוף הזאת הגיעה לשבק, אבל איכשהו, או שהוא הוציא את זה או לא הוציא את זה, הוא הוציא חלקים ערוכים של הסרטון. יש בעצם היום שני סרטונים. סרטון אחד הגיע איכשהו לחברי הקיבוץ דרך איזה, לא יודע באיפה, איזה מקום באינטרנט, והשני, מי שזוכר, היה אילנה דיין, היא פרסמה את הסרטון הזה, כאשר רואים במפורש שזה אותם סרטונים, אבל הם מספרים נקודות אחרות. כך שברוך שזה ערוך, ואם זה ערוך, יש רק כל מיני דברים שאתה לא בדיוק יודע מה קדם למה, איך זה היה, ואילנה עצמה אומרת שבעצם הסרטון הוא 40 דקות. אבל מה שכתקבל זה מקסימום 5 דקות. כך שברור שיש סרטון יותר ארוך שיתכן מאוד שבכוונה מסתירים אותו, אני לא יודע, אבל אם יש מישהו שיכול לדאוג להביא לי אותו, אני אודה לו מאוד.
מי נמצא בקיבוץ בזמן הזה?
כל היישוב. כולם, קיבוץ מלא, עם אורחים, ערב קודם רקדנו בבית הכנסת, היה הקפות צוד מכאן, למרות שמדובר על 25 חבר'ה, העקבות שמה נמשכו יותר מה שנמשכו בפסגות, שזה יישוב של 400, 500, 700 משפחות, לא משפחות, אנשים שרוקדים בבית הכנסת. שמה 25 חבר'ה הסתובבו עד שעה 9:15, 9:30 בעקבות בלילה. חבר'ה מיוחדים, באמת יש להם חבר'ה מיוחדים. איך התחיל בעצם הסיפור? גם תראו את זה קצת אחר כך בסרטון. בשעה 6:45 בערך במקום הזה המחבלים פוצצו את החומה ופתחו פתח בחומה. צריך לומר, אף אחד ביישוב לא ידע על הפרצה הזאת עד שבעצם שלב הרבה יותר מאוחר, וזה בהמשך לספר את אחד הספורליסטים. אני רק שכחתי עוד נקודה אחת קודם. בשעה 6:45 אשתו של אותו חיים, שהיא, יש להם את המצלמות, היא מרימה וואטסאפ למיליה בן שמעון, והיא אומרת לו, אני רואה במצלמות 4 מחבלים עם נשק בכניסה שבין החומה לבית. בואו נסביר מה שקורה. ואמרתי לכם שהחומה נגמרת פה, ומפה ממשיכה גדר. הגדר הזאת נפרצה ו4 מחבלים התחילו להיכנס לתוך היישוב. אליה בן שמעון לוקח את או 2 או 3 מחברי מחיילי סרט נחל, הם עם הצ'יפ באים פה ופורקים, מסתערים פה, וכעבור כמה זמן הם הורגים 2 מחבלים ו2 אחרים בורחים. אלא מה קורה? אחד מחיילי סיירת הנחל נפצע בבטן, וכיוון שהוא נפצע בבטן, אז פינו אותו פנימה לאחד המשפחות. אחד החיילים מצטרף כדי לעזור את הפנבו, ואחד נשאר לשמור פה על הפרצה. אחד היה בשם ג'. זאת אומרת, 4 האלה לכאורה ירדו ברגע אחד מהסדק של הלוחמים, ונשארה כיתת הכוננות. נחזור לסיפור. נכנסים לפה 7 מחבלים. עכשיו אני אספר מה קרה בו זמנית. אני לא יודע מה קדם למה, זה נקודה שעדיין דנים ולא יודעים לפתור את הבעיה, אבל אני אספר לכם 2 חלקים. ידידיה יוצא מהבית, מאיר ימצא הבית עדיין, והוא מתחיל ללכת לכיוון הזה, הוא מגיע פה לפינה, והוא צופה לפה, והוא רואה 6 מחבלים. 6 מחבלים! הוא נסוק טיפה אחורה כדי לתפוס עמדה כדי לא להיפגע, והוא מתחיל לראות על המחבלים. באותו זמן הוא צועק למאיר פיניש, מאיר תצא החוצה מחבלים! אומר לו, מאירי, אבל הנשק שלי לא עובד, מה אני יכול לעזור לך? יש לי אקדח. לא, יש לך אקדח. מי שמכיר את ידידיה יודע, וגם אחרים יספרו את זה, הייתה לו יכולת להחליף סוויץ' בשנייה ממצב למצב. לפני רגע הוא היה אזרח, ומאותו שנייה שהוא ראה את המחבלים, הוא הפך להיות לוחם. הוא תופס את הפינה ומתחיל לראות לכיוון הזה, לכיוון המחבלים. אחד, כפי הנראה, נפגע, יש לי גם ויכוח ממנו, ואחרים מתחילים בעצם להסתער לכיוון שלו. יש בסרטון, רואים את זה, שהם מסתערים לכיוון שלו שם, והוא עומד, כלומר הוא תופס פינה, הוא לא מתגלה, אלא מקפיד, כמו חייל, לתת שתי יריות, לחזור, לתת שתי יריות, לחזור כמו שצריך, כמו שזה, ובעצם הוא גורם לכך ששת המחבלים מפנים את עצמם לכיוון שלו. זה מאשר בעצם לשאר כיתת הכוננות לבצע איגוף ולבוא פה מאחורה ולהוריד את שאר המחבלים.
זה מעסיק אותם.
פשוט מעסיק אותם, והם פשוט לא חשבו מדי, רצו לכיוון שלו. הם בכלל, וכפי הנראה, הם די היו בהלם שגילו אותם. הם לא ציפו שמישהו יגלה אותם כבר שהקיבוץ באמת בשעה 6:30 בבוקר היה שקט, לא היה שם משהו, אף אחד לא היה. זה בעצם חלק אחד של הסיפור. חלק הסיפור שלי של הסיפור הוא בבית הזה, בבית של אליה בן דור. אליה בן דור מזיק את דודי רבי עם זוג, והם מתחילים ללכת לכיוון הזה. מרחוק הם רואים מחבלים, ערבים, סליחה, לא מחבלים, ערבים עם נשק, צועקים בכל רם, הם מדברים בינם מכאן בערבים. רק שנייה, מאיפה הגיעו ערבים לתוך כרם שלום? יש חומה, לא? מאיפה הם יכולים להגיע? הם מצאו פתרון, דרך אגב, התברר לי ממאיר פיניש שהדבר הזה גם ידידיה והוא חשבו, אבל ידידיה הגיב למרות זאת, וכפי הנראה זה היה חשוב התגובה שלו. הם מחליטים שזה הלך חיילים של גדוד הסיור הבדואי. בדרך כלל מי שהחזיק את הקו במחנה המיטאי היה גדוד הסיור הבדואי. ועכשיו הם בדיוק עזבו וקומם הגיע סרט נחל, אבל הם חשבו, נו, ערבים הם בדואים. אז הם צועקים לכיוון שלהם, שומעים את זה. צהל, צהל. מה קורה? מתחילים לראות עליהם. ולא מבינים, חוזרים אחורה לתוך המיגונית, והם אומרים ננסה עוד פעם, יוצאים החוצה ואומרים צהל, צהל, ממשיכים לראות. אז שומעים את דודי רבי בוואטסאפ, הוא מדווח, יורים עליי, יורים עליי. זאת אומרת, צריך לדעת שגם מבחינת אנשי היישוב זה היה הלם מוחלט. אף אחד לא יכל לעלות בדעתו שמחבלים נכנסו לכיבוץ. זה היה מחוץ ליכולת החשיבה הזאת. מאיר פיניש אומר, גם אחרי שידידיה פתח באש, אני שאלתי אותו, אבל מה אתה יורר? אולי זה בעצם הגדוד הסיור הבדואי. הוא אומר, לקח לי כמה דקות להתאפס ולהבין, ידידיה לא. שנייה אחת, הוא במקום אחר. ידידיה אמר לו, לקחתי את זה בחשבון, זה לא נראה לי. באמת שומע ידידיה צועק, כיתת כוננות, כיתת כוננות, יש כדי לא לעשות דוצים, אז כל מי שזוג שמגיע למקום מסוים, הוא צועק כיתת כוננות כדי שידעו שכיתת כוננות מגיעה, כדי שלא יהיה דוץ. אבל זה מה שקרה. באותה התקלות, הרגו את שבעת המחבלים שנכנסו, וחשבו, זהו. נעם יש חדירה, אבל בסדר, התגברנו להם, אף אחד לא חשב על הכמויות שהם מדובר באותו יום. ידידיה חוזר הביתה, עובר תחת הממד ואומר לנו כאי לישנה, העסק בשליטה, הבעיה נמצאת צפונה מאיתנו. ואחר כך כותב לאשתו, לבת שלי, הרגנו 6 מחבלים, בעצם זה היה 7 מחבלים, עוד מחבל אחד נראה קצת יותר בפנים, וכפי שידוע, הם עצמם חשבו שזהו, נגמר העסק. זה מה שהם חשבו. מבחינתנו, אשתו עם 3 ילדים קטנים, אשתי, הבת ואני, זה גרם לנו שלכל הפחות את שמחת תורה עברנו בלי מתח. משלב מסוים, כבר שניסינו להתקשר, לא אני, כבר אשתו, לידידיה, לשמוע מה קורה, לא הייתה תשובה. ואף אחד לא חזר וענה לנו. מה האדם רגיל היה אומר? נכנס למתח, נכנס לעצבים. היינו אדישים. הידיעה אמר, עסק בשליטה. העיריות ששומעים זה נשמע כבר מרחוק, מן הסתם זה מחוץ ליישוב, ולא צריך בעצם להיות בעצבים. עד 7:20 בערך, נדמה לי 9:20, אולי קצת קודם, שבאו והודיעו לנו שידידיה נהרג, לא היינו מודאגים מהדבר הזה. אולי מעט, אבל כדאגה של יום שלם, בעיה כשזה יוצר לחץ נפשי עצור, זה לא היה. וזה הכל יאמר לזכותו של ידידיה, שהקפיד לחזור, לעבור תחת החלון, ולהודיע לנו, העסק בשליטה. כשהודיעו לנו את זה, מאירי נכנס, והייתם רואים את הבגדים שלו, ספוגים בדם, זה פשוט לא יאמן. זה בגלל מה שהיה בהמשך, לא עכשיו. עד כדי כך, שאשתו של ידידיה השירה, אמרה, מאירי, לך הביתה לאכול בגדים, אני לא יכול להסתכל עליך. מאירי רץ אליי, חיבק אותי, ואמר לי, ישראל, אתה לא יודע איזה גיבור היה הבן שלך. כל מי שהיה במשך אותו יום מספר שידידיה מבחינת כושר גופני, הכושר להחליט החלטות, הוא היה באיזה רמה קצת מעל, להוציא אולי את אליה, פשוט הוא היה בחור חזק, ופשוט הרבה אנשים באו ואמרו עליו שהוא היה בכל, בקלות יכול ללכת להיות בסרט מטכ"ל, בכל מקום היה מצליח, אבל לא, ידידיה לא היה איש לוחם, הוא היה איש רוח. ואולי בסוף נספר סיפור אחד או שניים על ידידיה, מי הוא היה כבן אדם. נגמר הסיפור הזה, ומרגע זה כל זוג מתפנה ומתחיל לסרוב בקיבוץ לראות שהעסק בסדר. בין 8:30 ל-9, ידידיה ומירי מגיעים לאזור הזה, אזור הזה, והם רואים מרחוק מחבלים שמתחילים לראות עליהם. הם מדווחים את זה ותופסים עמדות ומתחילים לנהל אש. תת כוננות באה, היא יוצרת פה, 9 חבר'ה יוצאים פה, איזה, יש שם כמה בתים, ומנהלים אש במשך 1:30 עד 2 עם עשרות מחבלים, אם תשמעו את הסיפור, עשרות מחבלים שמנסים להיכנס עם אופנועים, עם נשק, היה להם מגים, תראו, רואים את כמות הנשק שהייתה להם, זה היה פשוט מדהים. אבל הם לא, 9 חבר'ה, כאשר אתה שומר על עצמך, אתה יודע להוציא קנה, לתת שתי יריות ולסגור, לראות על מישהו מסוים, לא איזה קרה, הם לא הצליחו להיכנס. 1:30, 2:00, בסביבות 10:15, החבר הטוב של הקיבוץ, החבר המציל של הקיבוץ מגיע, זה המסקר, מסוקרן. מי שיודע שבאותו יום, בגלל כל מיני החלטות של הדרג המדיני, הצבאי וכו' וכו', היו רק 2 מסוקי קרב בכוננות, והם היו בעצם בצפון. שניהם, עד שהם הגיעו לאזור, הראשון היה באזור של בארי, כפר עזה וכו' וכו', והשני נשלח לכיוון של קיבוץ כרם שלום, תבוא לסופה חולית, הוא עבר שם, וכן נראה, הוא לא, הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לעשות, הוא מגיע לקיבוץ כרם שלום, הוא עושה סיבוב, אליה יוצר איתו קשר דרך התצפיתנית שנמצאת בחמל, והם מדברים ביניהם. אומר לו הטייס, אני לא רואה כמעט אנשים, מה הבעיה פה? אומר לו, תסתכל מתחת. אומר הטייס, אני יורה טיל על אזור חווה הסולארית, ואתם תלכו אחורה, לא ניפגע. כל 9 נסוגים אחורה מעבר לכביש, כדי לא ניפגע. הוא יורד טיל, ומתוך החווה הסולארית, מתחת לפאנלים, יוצאים מעל 50 מחבלים. ומתחילים לרוץ לכל הכיוונים. המזכר פוגע בחלק מהם, לא יודע כמה, והעסק לכאורה יסתדר, אבל בואו נעיר להערה ראשונה. רבותיי יקרים, משעה 6:45 בבוקר יש פה פרצה בגדר. אף אחד מהם לא יודע את זה, מכיוון שהם נתקלו ונתקלו כבר קורה. ומבחינתם, החדירה לא הייתה מהפרצה בגדר, לא שמעו לה, לא שום דבר. כשהם כולם, כל התשעה לא השאירו אף אחד בצד השני, בצד הדרומי. כולם עברו לצד הצפוני, ובמשך שעתיים העסק הזה היה פרוץ, ואף אחד לא נכנס. אני דיברתי עם מאיר ויזנר, מי שמכיר אותו, את הדיבור שלו, הוא חבלן משטרה, הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא עמד בפתח ונתן להם להיכנס. זה הסגנון של יאיר ויזנר. זאת אומרת, זה פשוט מדהים. שעה וחצי, שעתיים, יש פרצה, נכנסו בבוקר, אבל אף אחד נוסף לא בא מהקצה הזה. מתי נכנסו? פחות או יותר כאשר המזכר הגיע. ואפשר לכאורה את המהלך הבא, והוא המהלך סביב הבית של עמיחי שינדלר. הם פחות או יותר גומרים את הסיפור פה, ואז שתי הודעות מגיעות לאליאש בן שימול, שהוא הרב ש"ס. הראשונה אומרת, יש מחבלים באזור של הבית של שינדלר, ויצן בצור. כמה דקות אחר כך אשתו של עמיחי שינדלר מתקשרת ואומרת, מחבלים בתוך הבית שלנו. הדבר הזה גורם לכך, עכשיו כיתת הכוננות אין לה בעיה פה, והיא רצה בשיא המהירות לכיוון הזה, ופה צריך לחלק את הסיפור לכמה חלקים. מה קרה בבית של עמיחי שינדלר? עמיחי שינדלר נשוי פלוס 6 ילדים. כולם נכנסו לתוך הממד, כאשר ששת הילדים ואשתו עמדו לא מול הדלת, והוא עמד מול הדלת. המחבלים, מעניין ודבר חשוב לסיפור, לא ניסו לפרוץ או לא הצליחו לפרוץ את הדלת, הם נכנסו דרך החלון. זה סיפור שחשוב, נבנתי שגם זה היה במקומות אחרים, זה דבר חשוב מבחינת מה שקרה שם. הם נכנסים פנימה, הולכים, או כבר עושים, כבר עושים הרבה רעש וכו', הם הולכים לכיוון הממד ומנסים לפתוח את הידית. עמיחי בפנים אוכף את הידית, אז הם אומרים לו, אנחנו צהל, תפתח. עמיחי, למרות שזה היה בעברית, הוא שמע שזה לא כל כך שפה שלנו, אז הוא אומר להם, תלכו מפה, אני יוצא והורג אתכם. כמובן, הורג אותו, אפילו את האקדח שלו הוא השאיר בחדר, כבר שלא חשב שצריך לקחת אותו. אני רוצה להגיד אתכם, לצערו ולצערנו, המחבלים לא כך התרגשו, הם שמו מטען על, מול הידית של הדלת, והמטען היה כך גדול, עוד מעט נספר שמה הוא עשה גם בתוך הבית, ו... המיטה נתפוצץ. כשהמיטה נתפוצץ, עמיחי נפגע בצורה קשה ביותר. הוא איבד יד עד פה, ביד השנייה הוא נשאר עם שתי אצבעות. וחוץ מזה, פגיעות בראש ובכל מקום. בגוף, הוא טס אחורה לכיוון הקיר, מאחורה, ואשתו מספרת שהיא עמדה והיא לא ידעה מה לעשות. האם לגשת אליו או להגן על הילדים שלא יראו את מה קורה פה. היא החליטה שהוא מת. ולכן היא הלכה והגנה על הילדים כדי שהם לא יסתירו מה שקורה. עכשיו מה קורה בכלל כיתות הכוננות? הזוג הראשון שרץ הוא בעצם עמיחי ויצן ואינו שינר. הם בתחילה חשבו לרוץ ישר. אבל כשרצו ישר הם קיבלו ירי חזק מהחומה, כך שהם לא יכלו בעצם להתקדם. אז הם ביצעו איגוף ובאו לבית פה, מאחורה. הם הגיעו פה את החלון של המטבח, הם הגיעו לאזור הזה, ושאלתי את שירל, שירל אמר לי, לא ידענו שיש מחבלים בתוך הבית. הם הגיעו לבית מאחורה, עכשיו הפיצוץ גרם שכל התריסים בבית עפו, והמחבלים שאחרי הפיצוץ קמו במטבח, הם ראו את עמיחי ויצן מולם, הם ירו בו והרגו אותו. שירל נשאר צמוד לבית כדי לראות שהם לא עושים דבר נוסף, ואז מגיע הזוג השני שהוא ידידיה ומאיר פיניש. הם הגיעים לפה, עושים אותו סיבור, ומאירי רואה את עמיחי שוכב על הרצפה, אולי די אם הוא הרוג, לא הרוג, הוא מנסה למשוך אותו כדי שלא יראו עליו. אומר לו, שירל, תעזוב אותו, הוא מת, אל תסתכל. ידידיה באותו זמן אומר למירי, מאיפה יורים? מאיפה הרגו אותו? זאת אומרת, האם זה מהחומה שמשם בעיקר האש או זה מהבית? אף אחד לא ידע. ידידיה כפיר החליט שזה מהחומה, הוא החליט ללכת לפה, פה יש גנרטור, הוא תפס עמדה פה מול הפתח הזה, ותכף ספר סיפור נוסף. הם פיצצו פרצה נוספת פה במקום הזה, פרצה הרבה יותר גדולה, ושם בחוץ חיכו אנשים עם אופנועים ועם תיקי שבי. אפשר לראות, זה יש להם תיקי שבי, מה לעשות? זאת אומרת שמטרתם בעצם הייתה לשבות את המשפחה הזאת ולקחת אותה לתוך רפיח, לתוך פנימה. ידידיה לא שם לב שהוא בעצם מפנה, הוא לא יודע, הוא לא חשב שהוא מפנה את הגב שלו לבית, ואחד המחבלים מתוך הבית ירה בו, כדור אחד פה פגע בו, וזהו. מה קורה בהמשך? כיוון זו הערכה, לא יודעים בטוח אם זה הסיבה, אבל זה הערכה. המחבלים רצו בעצם, מטרתם הייתה לשבות את המשפחה ולקחת אותה לרפיח, ולכן הם לא ירו בהם. הם יצאו מהחלון האחורי, והם חשבו שיבואו מאחורי שני החבר'ה שנמצאים פה, יפגעו בהם, יארגו אותם, וזהו, יוכלו להם להמשיך את הסיפור. הם רק לא לקחו בחשבון שבעצם פה מאחורה יש עוד ארבעה חברי כיתת כוננות, שניים מהם, אחד יאיר ויזנר, ואחר מכן ותצטרף אליו מאיר פיניש עם האקדח כזוג, התחילו לראות עליהם. הם ראו שהם מתחילים לראות עליהם, הם נסוגו פה לתוך הפתח, אבל הפתח אי אפשר להיכנס פנימה לבית. הם נתקו בפתח, יאיר ויזנר הוריד אחד מהם, יש לו תקלה בנשק, מאירי עוקף אותו, בא לפתח והוא מספר, המחבק פינרי ישרים עם זה, שהוא גם הוא עמד ככה, הוא ירה בו שני כדורים וזהו. זאת אומרת שמה שקרה, וכולם אומרים את זה, שני הזוגות האלה שבאו ראשונים למקום ושניים מהם נהרגו, בעצם הצילו את המשפחה הזאת מחטיפה של משפחה עם אבא, אולי לא הקחים אותו כבר, אמא, שישה ילדים, חטיפה לתוך רפיח. בסדר, נו, אז העסק נגמר פה, אבל מה קורה? יש פה כל הזמן ירים מפה וירים מפה. כמה אנשים היו? תשעה. שניים הרוגים. יאיר ביזר ואלעד סימון מטפסים דרך החלון ונכנסים לתוך הבית. הם מוציאים את עמיחי שידלר, שמים אותו בסלון הרצפה, ופה גם כן הקדוש ברוך הוא גלגל. מאיפה? לא היה להם חוסם עורקים. בשום מקום לא היה להם חוסם עורקים. יאיר ויזנר, שהוא מחבלן משטרה, בדרך כלל אנשים כאלה תמיד שרואים דבר, אוספים אותם. יש, אתם מכירים את האנשים האלה. כל מה שבדרך חושפים, אולי נצטרך את זה. ובאיזה מקום שהוא עבר, הוא ראה חתיכת גומי. שבועיים קודם שלושה. אמר, נשים את זה בכיס, מי יודע. הגומי הזה, אלעד סימון, עשה חסם עורקים לעמיחי שידלר, וכולם יודעים שבזכות החסם עורקים הזה, הוא ניצל. בעצם כבר חשבו לטבי, אמרו, היו בטוחים שהוא לא יחזיק מעמד, ורצו, כשבאו לפנות, רצו להשאיר אותו אחורה כדי שכבר שאין סיכוי, בכל אופן הפרמדיק לא ויתר ופינה אותו. בשלב זה, זאת אומרת, אז יש שניים שנמצאים בפנים, שניים הרוגים, נשארו חמישה. חמישה אלה צריכים לראות גם לכיוון הזה וגם לכיוון הזה. שלב מסוים אחר כך, ויזנר גם יוצא החוצה ותופס עמדה, הוא תופס עמדה פה, ומפה יורים עליו RPG, RPG נופל כמה מטרים לפניו, הוא נפצע קשה ביותר, אבל לא מת. למה? מכיוון שהאפול הקרמי הגן על הגוף. אז כל האזור הזה לא נפגע, מה שנפגע זה הידיים, רגליים, ראש, האזור הזה לא נפגע. הוא נפצע קשה מאוד, זה סיפור, מי שיודע, מי שראה אותו, שבוע שלם הוא היה מחוסר הכרה, אבל ברוך השם, ועכשיו צריכים לטפל בו, פתאום נזכרו שיש משהו חדש. באותו שמחת תורה שבת, היה רופא ילדים שהתארח אצל אחת המשפחות ביישוב. הרופא ילדים הזה קוראים לו ברק, הוא רופא ילדים בבית חולים, מאיר, בכפר סבא. והוא גם עשה השתלמות קצרה ברפואת חירום, או משהו כזה, כשהוא היה בשערי צדיק. קוראים לו, כשהוא רואה את עמיחי ואת זה, דבר ראשון הוא קורא את חולצת השבת שלו, כבר שאין, אין, לא היה להם שום דבר. לא היה, הם לא באו, לא היו. גם שני חבר'ה שהם ביישוב, הם חופשים שהגיעו, התיקים שם היו חצי ריקים, לא היה להם, לא היה תחבושות, לא היה שום דבר, הוא קרא את החולצות, והתחיל ללחבוש את שני הפצועים, בעיקר את יאיר ויזנר, ומה קורה עכשיו? מתוך תשעה, שניים הרוגים, אחד פצוע, שני פצועים, זאת אומרת, שצריך עוד שניים, שלושה לטפל בהם, נשארו בעצם מתוך שישה פחות, שלושה חבר'ה שצריכים, אחד כבר הפך להיות גם נאה כדי שיצטרך להביא כל מיני דברים מכל מקום, זאת אומרת, בעצם שניים, שלושה אנשים נשארים לשמור על הפתחים האלה. פה נמצא סיפור חדש. כל מי שיודע, וככה גם אליה אמר, באפול הקרמי יש שש מחסניות של M16. M16 יש בו 30 כדור, זאת אומרת 180 כדור לאחד. תחשבו, משעה 6:15 בבוקר, עד שעה, זה כבר היה בסביבות 11:30, שש מחסניות. איך לא נגמרו הכדורים? נלחמו שם באזור מול עשרות מחבלים. אליה בן שימול אומר, זה נס פח השמן שקיבוץ קרם שלנו. לא יודע. הם ממשיכים, ולא יודעים בדיוק מה יקרה, מה ההמשך. מי מגיע? החבר שלהם, המזכר. המזכר עשה סיבוב, חזר, והוא בא, מצטרף, ומחוץ לחומה הוא יורה, מחוץ לחומה על המחבלים שיצאים פה, והמחבלים בורחים, אולי חלק ממשיך לראות, עד שעה 13:10. בשעה 13:10, לראשונה צהל מגיע לתוך הקיבוץ, מגיע טנק בודד, פונה פה לכיוון, ואליה בן שמעון שם אותו פה במקום הזה כדי שהוא ירתק במקרה של חדירה, ועכשיו הם מתפנים למה? לטפל בפצועים עד הסוף, בצורה יותר טובה. הם לוקחים את הפצועים פה זה בית המזכירות, מניחים את המזכירות, ופה רואים מה ההבדל בין רופא, לדעתי, לא יודע, אולי אני לא רואים את זה, רופא שעבר מה שנקרא קצת רפואה, מה שנקרא רפואת חירום, לאחד לא, הוא לא מנסה לפתור את הבעיה לבד. הוא מרים טלפון לבית חולים מאיר, ומבקש חבר שלו, שהוא רופא בכיר בטיפול נמרץ. יש, לא יודע, בכוונה דרך הטלפון אפשר, יש איזה אפשר עם איזה מכשיר מסוים, שאתה רואה את כל מה שקורה בגוף של השני. ומספרים, הרופא ממאיר עבר איתם סנטימטר סנטימטר על כל אחד מהפצועים על הגוף שלו, אמר פה תעשה ככה, פה תקן ככה, ואי אפשר לדעת אם זה בטל או מה שהציל את החבר'ה האלה. בשעה 2:30 הגיעו לראשונה כוח חיר של צה"ל מפלוגה מבית ספר למקים. הם הגיעו לפה, ולא יודע באיזה שעה, כיוון שהכל כאן היה טיפטוף מרגמות, אחד החיילים מהפלוגה נהרג, ברק קבע את מותו, ניסה להציל ולא הצליח, ומרגע זה בעצם מה שאומרים זה שהמחבלים לא ניסו להיכנס ולחדור פעם נוספת לתוך הקיבוץ. מה שבעצם כיתת נפתה, שמי שרוצה היום לבוא לקיבוץ כרם שלום, יכול לבוא להתיישב, וחוץ מבית אחד שהוא באמת פגוע, אפשר לחזור ולהיות פתוחים שלא קרה שום דבר בכרם שלום. כל הבתים עומדים על מקומם, הכל בעצם אין שום דבר, אין בתים שרופים, אין שום דבר. להוציא בית אחד, כמובן שם הייתה בעיה. זה בזכות הקדוש ברוך הוא, ובזכות אותה כיתת כוננות שהייתה כיתה לוחמת, שעבדה קשה מאוד, עם מעט יחסית תחמושת, וברוך השם הצילה את הקיבוץ. בואו נראה לכם עכשיו שני סרטונים, כדי שקצת תוכלו לחוש את היישוב עצמו גם בפועל.
התמונה הייתה מאוד פשוטה, נכנסו לבית ולולי הגעה של הכיתת כוננות, פוצצים את הדלת, נכנסים את האמא עם הילדים, אולי גם את האבא במצב הזה, מעלים אותם על האופנועים, נכנסים לדבר החוצה שהייתה ממול. כיתת הכוננות של כרם שלום, 8 לוחמים בהתחלה, 6 בהמשך, מצילים קיבוץ שלם. אתה יכול להכיל את המשפט הזה? אני יכול להכיל אותו רק עם המילה.
כבר שנים שאומרים שאנחנו צריכים להיות בעיה, תתבחי יאור. כן, דורון, אני לא יכול לראות יותר שיירות רכבים בצדדים. שיירות של מילואימניקים, ולא לחשוב על השיירות של הרכבים הסמוכים.
תודה לבוקר, אנחנו מתעוררים, הפיצוצים, הזרקות. רציתי הקלטה ישר להתיישבות. חבר'ה, האירוע נראה לי שונה, חברי, אני מבקש להיכנס למבטים, לממדים, כרגע. רציתי הודעה על הכיתת כוננות, יש לי בקבוע פה הבאה על ידי אגנש, אני אמרתי עם חבר'ה, אופו לנקודת מפגש שלנו, אני מגיע.
אתה עוזב את אשתך והילדים במנה?
עוזב אותם, עולה על ציוד. נושא לנקודת המפגש.
זאת חומה היקפית על כל היישוב.
הם יושבים אחורה חומה, והחומה בפרס ולדובה. אני מגיע משני חיילים, משני הצדדים, אני כל הזמן במחשבות, האם לנוע עם הרחם או לנוע עם הרגלי, ואני מחליט שאני חייב לנוע רק רגלי, כי אם יש לי חדירה, יכול להיות שגם יתנו לי רק משהו לרחם.
אתה בואי את יותר מה לך.
האירוע הוא שמי ישוב חי, תנאים, שאתה הולך ונהנה ממין שעות, מגן משחקים, אתה פתאום הופך את הכל איזה רק קרה, ואתה לא הולך כבר בשבילים. אתה הולך בין קירות, אתה הולך בדיוגים. ואני וכאן מתחיל לקבץ את כיתת כוננות, וניסיתי לפרוס את זה כנקודות אסטרטגיות של היישוב. החלוקה הזאת הצילה אותנו. אנחנו יודעים את זה היום, בוודאות, מסרטונים מורים שיש לנו, שאלה שישבו שם, שאחד מהם במידיע שנהרג, הם הקטיעו את הכוח מחבלים שחדר, מפוצצים את החומה בצד אחד, חודרים משם לפחות 7.
זאת החדירה?
זו החדירה הספציפית.
מעבר לחומה ועדה?
ומתחילים את הבלש, ואז הם קולטים. אחד מופר, אנחנו מתפוסים על הדברים אחורה, אנחנו פורים את השישה הרבה. אנחנו עדיין לא מבינים מה קורה במערכת. אני עולה מול החמד, לומר לך להתקשיב. יכולים לחוטות את הספטניות, יש שיטה לבסיס. הוא מתחילים לשמוע קלאצ'ים, צריכים לזהות בצורה רחבה, בצורה רחבה, אנחנו צריכים לזהות דמויות, מאגים, RPG, אנשים מחבים שוכבים, כמויות של תחנה שוכבים. אתה חושב שאתה יכול להתמודד עם זה? אני מבחינתי, אני מבין שאני חייב להתמודד עם זה. עולים מולי החמה ואומר לי, יש מסוק רב שתקום לך. אני מולו בקשר, אומר לי, אני מנחית טיל, 50 מחבים יוצאים משם. זאת אומרת, אנחנו הראשונים שהיינו כנראה, הם צריכים להיות מישהו פדים, מה שנקרא.
פה זה בעצם החווה הסולארית, כמו שאמרתי לכם. מפה יצאו 50 מחבלים, שם הם פרסו, שם הם נשאו. אתה רואה אופנועים שם על איזה גדר? אדומי? מטלים היצר. כן, זה האופנועים של חמאס?
של חמאס. זה, אני מקבל טלפון מהרוצח אצלנו, שמשפחה מסוימת שומעת קולות של אנשים בערבית מחוץ לבית. אני מקבל טלפון מהאימא. הם פה, הם בתוך הבית, הם מנסים לפתוח חממה, הם הזדהו ככוח סעד. ובקשים לאבא של המשפחה, הוא תפס את הידיד חזק, הם בקשים ממנו, פתח, זה צעד, הוא לא הסכים, הוא צרח
עליהם. אמרו את זה כמובן בעברית.
הוא לא הסכים, והם הניחו מטען חבלה ענק על הכניסה של הממד, על הדלת. ובשלב הזה מזהים את הכוח שהיה את עמיחי ויצן בגלל הזיר, והם חושבים באש מהחלום. מיכאי נהרן בלשון, סמוך ממש לחלון, והדיע אחר מכן גם עוקף כדורים מהבית ונופל שם. והכוח שלנו מצליח לחסל אותם, שני המחבלים שבכניסה, הם לא עסוקים מצד אחד, וחיסל אותם מאחורה. אבא שתפס לדלת, בעצם שני הידיים שלו היו אחת קטועה ואחת כולם משוקטות אותם. לעצמו את הרכב הסלום, והאימא והילדים היו שם. והכוחות נפש העצומים שהיו לאימא, היא יושבת שם, היא מבינה את המצב, והיא אומרת לילדים שלה עכשיו, והם מתחילים לצעוק פרקי תהילים, שיר, מה צורכים בבית? הם אומרים את ה... הם בואים את אבא, שם, שרוע, חבר אבא, אנחנו מבינים שהשתלטנו על הבית, הזמנים הלא מובנים האלה שהגענו אליהם בפורל, ברור להם שהם לא יוצאים רק אותם. עשינו גם אותם, גם את הכיתת פנון שהייתה בדרך. שש שעות להחזיק עם כזו כמות של תחמושת, אנחנו היום מגדירים את זה כנספח השם.
מה התוצאות בקרב שלום? משפחות נפגעו
שם. שם נגמרו התוצאות שלנו. שני ההרוגים שלנו, עמיחי וידידיה.
כיתת הכלולים בתוצאות התוצאה
הכנימות. עונה לברוך. ויאיר ויזנר, חבר כיתת פנון שנפצע קשה, עמיחי שינדר. האבא של המשפחה שלי נפצע, קשה גם.
אתה תשאר לי? אתה יכול לנו.
לא, אתה צריך שאני אקפוץ לחמל? איזה בית? לא, מה יש שם? אני צריך שאני נעצור.
שיש חשש כאילו מה?
לא יודע, יש מטריקות על חלומות.
אני אקשר רק לדורון. אתה שומע? אנחנו רוצים לבדוק את זה, לשאול, חשש לאדירה, תבוא אליהם. כל היישוב כרגע ריק, פינו את המשפחות לאילת, גם את אשתך והילדים פינו לאילת. עשית את שלך.
הייתי שם במלון, בקהילה עם המשפחה, אמרו לי ש... זאת, הייתה לנו אז. אמרתי להם שלא, אני חוזר, קצת נחס, עם השם, עם ילדים, עם אשתי, וחוזר. אמרו לי, מה? יש עוד צבא. זה הבעיה שלנו. אם נשים את כל העם היהודי להילחם, זה הבעיה שלנו, אנחנו נחמים עליו.
תישאר בתפקיד הזה?
אני אשאר בתפקיד, חשוב לבנות את הקומה הבאה שלו. כמובן באישור של אשתי.
אתה תקבל מציאות כזאת שהגדר פה?
לא גבול ביד, מה הנושא?
מה היה הנושא?
התודעה של עם ישראל כעם, התודעה שלנו כצבא, הרוח של ההתיישבות. אנחנו צריכים להחזיר את ההתיישבות הזאת, את החקלאות, את כל העשייה הציונית הזאת, למרכז הבמה. כן, זה יכול לבוא גם לחשבון הייטק, לטכנולוגיה.
טכנולוגיה שקרסו ברגע האמת.
מה שקרה זה הטכנולוגיה, מה שנפרץ והתפוצץ זה החומות בטון. החומה האנושית לא נפרץ. החומה האנושית נשארה. בסוף בסוף, הרוח של לוחמים שקמו ועזבו את הכל, באותו רגע, בשמחת תורה, במקום למקום, ונסו ותבחו את המדון. הרוח הזאת של הישראל הזאת היא זו שהצילה את כל העובד. מי זו שהצילה פה?
תסגור אותי ותפיל את האחרון.
האחרון פה הגיע. תעשה כפול.
בסיפור הזה לא תשמעו על בני ערובה, גם לא על משפחות שנשרפו למוות או ילדים שנשברו, והכל, הכל בזכות התושייה של כיתת הכוננות כאן, בקרב שלום.
באו עם המון 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 חומרי חבלה. הם באו מצוידים כמו צבא שלם. הם באו עם אופנועים, טרקטורונים, באו לחטוף תושבים, הם באו מצוידים. האופנועים היו פה למטרת חטיפה בלבד, עם הטרקטורונים שלהם. עכשיו שנכנסו לתוך הבית, לא מוכנה לשבור אותו. התפתח יש כל הזמן כאן, עד שהגיע שוב מחקר, והרביים וחלק מתו, מאיתנו וחלק מהמחקר. עשרות, אני לא יכול להגיד לך את המספר המדויק, אבל עד הרבה מחבלים. הגיע הצוות מאחורה, אגף הבית, עמד שם. המחבלים ראו עוד שפע בכיתות כהנות פה. המחבלים רצו לצאת מהחלון השני ולהגיד את החברי כיתות כהנות. ברגע שהם ניסו לצאת מהחלון השני, שפע בכיתות כהנות יצאו את האש. המחבלים זרקו להם רימונים. ופתח אש ואז פגעו בהם. המחבלים לא היה להם לברוח. אחרי זה מתוך החומה זרקו לנו RPG על חברי כיתות כהנות, פתח את כיוון החומה. בינתיים גיברנו כל הפצועים לבית הזה, אחרי הרכב הלבן. זה היה עמדת פינות פינות שלנו. אפשר להגיד חוץ מהפינה הזאת שצריך לחזור מחבלים, ועצרנו אותם פה. אבל קיבוץ לא היו מחבלים, לא צריכו כאן, חצרנו את כולם על הגדר או על חומה.
בשעות האלה,
לא יודע מה הם חברים שלך, לא יודע מה הם... כן, אנחנו מבקש, עם המשפחה פחות, אבל לדעת איפה הם מחברים. אז בוא נגיד, המחשבה למשפחה הייתה פחות, כי הייתה בלחימה, ודאי מול חברים שלנו, כל הפיצוצים.
אם שחר בכיתת הכוננות כבר תופסים עמדות, כל אחד חמוש בנשק יוצא לנקודה משלו, קולות הפצמרים שורקים ברקע, הכיתה יוצאת להילחם, והיא עוד לא יודעת שהלחימה היא על הדרום כולו.
עומד, אנחנו עומדים פה וקולטים שירה מחבלים באזור הפחים. לא זו בהתחלה בתור מחבלים, צעקתי להם צהל צהל, דודי דיבר עם הכיתות שלנו בוואטסאפ, ואמר להם יורים עלינו, יורים עלינו. התפתח קרב אש, ובצעה מקליטות שלנו סגרה עליהם כל כיוונים. מחבל אחד נשלח לחזור לטוב, היה פה שיח, קשה את הראש, קלטתי אותו, דחקנו לו כמה כדורים, ואז נהיה שקט.
הקרב הוא על כל בית ובית ביישוב הפסטורלי הזה שנמצא עשרות בודדות של מטרים מהרצועה.
הם גם עושים
עוברים אבל את המכשול הזה, את המכשול ההוא, זה המכשול?
אני חושב את הגדר, כן, הגדר הגבוה השנייה זה המכשול המכשול. איך אני עוד טבח פה המוני, ממש טבח. פה היה קו קשה, חלק מחבר כיתה שלנו כמעט בנגמרה לתחמושת, והכל תחת אש, היינו ממש ללא כוחות.
ולמרות הכל, דבר אחד לא מפסיק להדהד בראשו של אלי.
אני רואה מה קורה בקיבוצים אחרים ומה קרה להם, זה מה שיכול לקרות לנו, ותוך שני הקיבוץ הזה אני לא.
זאת אומרת, למרות כל האירוע
הקשה,
אתה
לא יוצא לתחושה שעבר מצב. אני, היה לנו שומר מלמעלה, שומר עלינו. זה מה שאני יכול להגיד. שומר עלינו לא. עכשיו. המשפחות שלנו. חייבים לחזק פה את הישיבה, חזק מאוד. חייבים לחזק פה את הישיבה.
את החלק של הלחימה על קיבוץ כרם שלום, אני בדרך כלל מסיים, אני מקריא פה משהו ביחד. עמיחי וידידיה גדלו ביישוב פסגות, עמיחי גדול בשנתיים ידידיה, והיה מדריך שלו. כמו כן, אשתו של עמיחי, איטליה, הייתה מדריכה של שירה באולפנה. שניהם למדו זמן מסוים ביחד בישיבת אלון מורה, שניהם למדו ביחד עבודה סוציאלית בשלוחה של בר אילן באשקלון, שניהם עברו לכרם שלום ביחד, שניהם עבדו תקופה מסוימת ביחד, שניהם נהרגו בסמוך על אותו בית, שניהם נקברו בסמוך בהר הרצל. יהי זכרם ברוך.